אנחנו בעמוד קנ"ז. הנושא הכללי, ישראל ואומות העולם, בחלק הנקרא אורות ישראל, פרק חמישי, פסקה י"ב. כנסת ישראל, מי זה כנסת ישראל? להבדיל מעם ישראל, כנסת ישראל זאת, זה האומה הישראלית בתור ישות מטאפיזית, בתור נשמה כללית, זה כנסת ישראל. עכשיו, מה היא עושה כנסת ישראל הזאת? היא הרי כיף לה לכנסת ישראל ברקיע, בשמיים, במציאות המוחלטת. אבל כנסת ישראל יש לה גם מקום שבו היא מופיעה, וזה ההיסטוריה. כן, בבקשה. כלומר, כנסת ישראל מופיעה במהלך ההיסטוריה. אז כשהיא מופיעה במהלך ההיסטוריה, היא כל פעם לובשת לבוש אחר. איך שכנסת ישראל מתלבשת בתקופה א', זה לא איך שהיא מתלבשת בתקופה ב', או בתקופה ג', או ד', ואפילו ה', ו', נכון? ולכן, עכשיו, אי אפשר לצמצם את ההגדרה של כנסת ישראל למה שמופיע בדור מן הדורות. כלומר, בדור הזה כנסת ישראל מופיע בלבוש הזה. האם זה כל מה שיש בה? לא. אז זה מה שכתוב כאן, כנסת ישראל היא מגלה בכל חליפות הזמנים אחת מהצורות הרבות שבאורותיה המרובים. לכן גם הזהות הישראלית משתנה לפי הדורות. למשל, אבינו השלישי, מי זה היה? יעקב, נקרא גם בשם ישראל וגם נקרא בשם ישורון. זה אומר שיש לנו זהות מודולרית. לפעמים אנחנו יעקב, לפעמים אנחנו ישראל, לפעמים אנחנו ישורון. לפעמים אנחנו בני אברהם, יצחק ויעקב. לפעמים אנחנו רק זרע יעקב. אז זה כל דור ודור יש לו איזושהי מסוגלות להופיע את אחת מהצורות של כנסת ישראל. הם פשוטים. זה לא כך פשוט מה שאני אומר, כי יש טענה, למשל, שמצויה בתרבות הכללית, שעם ישראל של היום אין לו שום קשר של רציפות עם עם ישראל התנ"כי. היה למשל אפילו ראש ממשלה אחד שאמר, התנ"ך איננו הטאבו שלנו. כן, כלומר, כאילו ש... קיומה של מדינת ישראל אין לו קשר של רציפות עם עם ישראל המקראי, למשל. הטענה הזאת היא גם טענתם של הנוצרים, היא גם טענתם של הפלסטינאים, ועוד ועוד, ששואלים, הרבה אנשים שואלים בעולם, מה יש ליהודי לחפש בארץ יהודה? מה הקשר שלו? מה, הוא איבד שם משהו? יהודי ביהודה? מה יש לו לחפש שם? וכדומה. אז זה מה שכן אומר. אז לכן הרעיון הזה שיש רציפות בתוך הזהות למרות חליפות הזמנים, זה דבר שצריך לעמוד עליו, תודה רבה. בגלל שהוא לא תמיד ברור לכולי עלמא. אפילו לא לנו. למשל היום בסכסוך המזרח תיכוני, כמו שקוראים לזה, מסבירים שיש אוכלוסיות שרבות על שטחים ועל מעמד ועל זהות פוליטית. אז איך פותרים בעיות כאלה? כמו שפותרים סכסוכי שכנים. יש בעיה על קו מעבר הגבול, איפה לשים את הגדר? טוב, אז עושים ועדה חיצונית, והיא קובעת והיא מפצה את הצדדים השונים, וגמרנו. אבל מה עם זה ש... האוכלוסיות שאתה מדבר עליהן זה במקרה היהודים ובני ישמעאל ובני אדום? אסור לדבר על זה, אתה מעורר פה שדים. ומה עם זה שהטריטוריה שעליה מדובר היא ארץ ישראל המקראית? אל תדבר על זה. אתה תהפוך את הסכסוך הזה לסכסוך דתי, ואז אי אפשר יהיה לפתור אותו. סך הכל מדובר על סכסוך שכנים. ברור, כלומר, יש... מה?
ברוך השם שרק זה.
כן, אבל זה פשוט לא נכון. זה לא סכסוך שכני. זה בדיוק העניין. לכן, אומר כאן הרב, כנסת ישראל יש לה רציפות, אבל עם כל הרציפות הזאת, היא מגלה בחליפות הזמנים צורות שונות, פנים שונות. כן, כנסת ישראל היא מגלה בכל חליפות הזמנים אחת מהצורות הרבות שבאורותיה המרובים. כן, מה אתה רוצה? מה זה טוב שהיא כל פעם מופיעה בצורה אחרת? כדי שכל הצורות תוכלנה להופיע. אני אגיד לך משהו. יש במדרש רבה סיפור מעניין על הפסוק ויאמר אלוהים נעשה אדם בצלמנו כדמותנו. מה זה הנון הזאת של נעשה? בדרך כלל מסבירים נון של נעשה בתור נון העתיד. כן? אחת מהאותיות המסמנות את העתיד זה הנון. כן? אותיות איתן. אלף יוד תו נון. אבל זה גם עוד של צורת נפעל. נעשה, אפשר להבין, במובן של כבר נעשה. אומר המדרש כך, שכשהקדוש ברוך הוא רצה לברוא את האדם, הוא התייעץ. עם מי? עם המלאכים. מי היו המלאכים? ארבעה מלאכים. ששמם חסד, אמת, צדק ושלום. הוא שאל אותם. מה זאת אומרת שכדי לברוא את האדם צריך לשאול את החסד, את האמת, את הצדק ואת השלום? זה אומר שהאדם צריך להוציא אל הפועל את הערכים האלה. האדם צריך לעשות חסד, צריך לעשות אמת, צריך לעשות צדק, צריך לעשות שלום. ואז התחיל ויכוח. חסד אמר ייברא. למה? שהוא עושה חסדים. אמת אמר אל ייברא, שהוא כולו כזבים. צדק אמר ייברא שהוא עושה צדקות. שלום אמר אל ייברא שהוא כולו כתתה. אז התחילו לריב. מה פירוש הריב הזה בין המלאכים? שאי אפשר להופיע את כל הערכים ביחד. אם אתה עושה חסד, אתה לא יכול בו זמנית לעשות אמת. אתה עושה אמת, אתה לא יכול לעשות חסד. זה סותר. מה עשה הקדוש ברוך הוא? בזמן שהמלאכים היו רבים, בלי לשאול אותם, הוא ברא את האדם. ואז התעוררו, הוא אומר, מה קורה? אומר להם הקדוש ברוך הוא, כבר נעשה אדם בצלמנו כדמותנו. כלומר, זה כבר, זהו, מאוחר מדי, כבר נעשה. ואז התחילו המלאכים להיעלב, וצעקו. ואמת צעק יותר מכולם. ואז הקדוש ברוך הוא תפס אותו, וזרק אותו אל הארץ שנאמר ותשלך אמת ארצה. אמרו כל המלאכים, ריבונו של עולם, מה אתה עושה עם החותם שלך? דיינו עם הקריטריון של הערכים. תעלה אמת מן הארץ שנאמר אמת מארץ תצמח. מה זה אומר אמת מארץ תצמח? כדי לצמוח מה צריך? זמן. זמן. כלומר, מה המלאכים אינם יודעים? מה הסוד שנעלם מן המלאכים? סוד הזמן. הם לא יודעים שדברים לוקחים זמן. הקדוש ברוך הוא יודע. תהיה תקופה בשביל החסד. תקופה בשביל האמת. תקופה בשביל הצדק. תקופה בשביל השלום. ואז תיווצר בסופו של דבר סינתזה. ולכן צריך שבכל החליפות של הזמנים כל פעם תהיה צורה אחת ולא הצורה האחרת. כי אי אפשר לממש שתי צורות הופכיות זו לזו בו זמנית. הבנת אותי? אוקיי. אז למה שכתוב כאן, כנסת ישראל היא מגלה בכל חליפות הזמנים אחת מהצורות הרבות שבאורותיה המרובים. והעתיד, מה יהיה בסוף? והעתיד שלה הוא ההתפשטות המוחלטת של כל האורות. כלומר, נוצרת במהלך הדורות סינתזה. לפעמים דברים שהיו קיימים בתוכנו נגנזו וכמעט ולא ניכרים על פני השטח, אבל זה לא נעלם לגמרי, זה מופיע בבוא הזמן. אביא לכם דוגמה פשוטה, הכהונה. הכהונה היא לא משמעותית בימינו. כן, מכבדים את הכהן, מעלים אותו ראשון לתורה ונותנים לו לעשות זימון וגם לא אומרים לו, לא נותנים לו פקודות. בסדר. אבל זה לא משמעותי היום המעמד של הכהונה מבחינה חברתית. מה שאין כן בימי בית שני, הכהונה, זאת הייתה אריסטוקרטיה, משמעותית ביותר, והיא פעלה מאוד בעולם. אז מה, זה נעלם הכהונה? לא, לא, זה בינתיים בסטנד ביי. נשתמש בזה בבוא הזמן. כן, מה אתה אומר?
אני רוצה להגיד שבתור לוי, אני יכול להבין את הכהונה שלו,
שאתה אומר נעלם, אני יודע שאצלי, סליחה, זה לא נעלם.
אתה בתור לוי זה לא נעלם. יש לי שאלה אליך, מתי לאחרונה קיבלת מעשר ראשון? מתי לאחרונה ניגנת בבית המקדש?
זרקת אמת ואמר לנביאים שאתם
שעברו, יפה, ולמרות שעברו כבר 64 שנים מאז שקמה המדינה, עוד לא חזרה הלוויה למעמדה. ברוך השם, ברוך השם.
יוצק מים
לכהן. מה?
יוצק מים לידי הכהן.
כן, יוצק מים לידי הכהן. נו, סחתם.
אני מרגיש את זה בטבע, זה כמו...
בוודאי, בוודאי. בוודאי, בוודאי. כן. הייתה משמעותית מאוד.
מה הייתה משמעותית?
המלאכים היו כהנים.
לא, אבל הרב הוסיף לעולם, הייתה משמעותית לעולם.
כן, העולם, נו. המילה עולם בעברית יש לה משמעויות שונות. העולם הכוונה החברה, כמו שאומרים אצל אחינו אשכנזים, האוילם אומרים, כן? בדיוק. ובכן, לכן לא צריך לתפוס אותי במילה, כן? כאילו שזה מחפה על האיחור. טוב, הלאה. אז מה שהרב אומר, שבסופו של דבר נוצרת סינתזה. מה דוחף את הרב לומר את הדברים האלה? הרב רואה בתקופה שלו שפתאום, כלומר, צצים על פני השטח של היהדות הרבה מאוד דברים שחשבנו ששייכים לזמן העתיק, ופתאום הם חוזרים. למשל, אם אתם תקראו את, לא, נגיד, לא נקרא, אם נשים לב לאיזה סוג יהודים היה, איזה סוגי יהודים היו לנו בזמן הגלות. התשובה היא שבזמן הגלות היהודים היו או רבנים או מסביב לרבנים. זה מה שהיה. זה בעצם יהדות הגולה. הרבנים בתור שלד, וכל השאר בתור מה שעוטף את השלד הזה. מה שאין כן, בבית שני, פשוט אפשר לקרוא את ספר, למשל, מלחמת היהודים ברומאים מת יוספוס פלביוס. קראתם את זה? ספר מעניין מאוד. שם יש רבנים, יש גם אנשי מרץ, יש גם אנשי מחתרות, יש קוסמופוליטים, יש נוער גבעות, יש עיתונאים, ויש אנשים ישרים. ובקיצור, יש כל מיני סוגים של אנשים, כל המרכיבים של החברה הישראלית של היום, יש גם שם. אבל כל זה עם הגלות נמחק, נעלם, פתאום חוזר. כן, הרב רואה את זה בדורו, דרך ההתחדשות של הציונות ושל החילונות ושל הספרות היהודית החדשה וכו' וכו'. אבל מה שהוא קורא, זה מה שכן הרב אומר, העתיד שלה, שמתחיל כבר עכשיו, הוא ההתפשטות המוחלטת של כל האורות, שכל אחת שימשה תקופה מיוחדת, שיעירו בה כולם בבת אחת. בסדר? עד כאן ברור? יפה מאוד. ובתפארת הכללית הזאת, מה פירוש המילה תפארת? הרמוניה. כן? בעברית מודרנית למילה תפארת קוראים הרמוניה. ובתפארת הכללית הזאת, תאיר על פני תבל. כלומר, מתוך כך יתגלה מה הוא המסר שיש לנו לומר לאנושות. ולא פחות ממה שהיא כוללת בקרבה את הופעותיה שהתגלו על ידה בתקופות שונות. כלומר, יש בנו מדור יוצא מצרים, ובית ראשון, ובית שני, וגלות בבל, וימי השופטים, הכל יש בנו עכשיו. היא כוללת בה גם כן את ההופעות אשר התגלו בעמים שונים על ידי גרמתה. כלומר, אנחנו גם כוללים בתוכנו את הנצרות, את האסלאם, ואת הליברליזם המודרני, ואת זכויות האדם. כל זה בא בעקבות ההשפעה שלנו. אז גם זה נמצא בנו. כלומר, גם ההשפעות שלנו הם חלק מאיתנו. בין בגורם קרוב, בין בגורם רחוק. בין בהופעה גלויה, בין בהופעה נעלמת. עד כאן ברור? טוב, נמשיך.
ההופעות שלנו יכולות למצוא את זה, זה ימים שונים, לא?
כשאנחנו רוצים לדעת למשל מה זה יפן, אנחנו רוצים לחשוב מה היפנים עשו ביפן ואיך הם השפיעו לעולם, שזה גם כן חלק מהזהות שלהם. בסדר? שאם אתה רוצה להגדיר את כנסת ישראל, אתה צריך לקחת לא רק מה שהתרחש בתוך הזהות הישראלית פנימה, אלא גם מה היא השפיעה על העולם. זה חלק מההגדרה של הזהות היהודית. כלומר, אם אתה תרצה לכתוב ערך עם ישראל באנציקלופדיה, אתה לא תוכל להסתפק רק בתיאור המאורעות הפנימיים, תצטרך גם לדבר על ההשפעות. למשל, אם אתה רוצה להגדיר מה זה הסנגלים, אתה צריך גם לדבר על מה שהסנגלים עברו מבפנים, וגם על מה שהם השפיעו על כל העולם כולו. זה חלק מן ההגדרה שלהם. באותה מידה כנסת ישראל. כדי להגדיר את כנסת ישראל, אתה צריך להתייחס לא רק למאורעות הפנימיים, חליפות הזמנים של הזהות הישראלית, אלא גם מה שהשפיע על העולם כולו. יש לך עוד שאלה? טוב. למה אני חזרתי על זה? כי אני חושב שזה מה שאמרתי לפני שאלתך כבר ענה על השאלה. וכל מה שהוא נבדל ממנה ומנוגד לה אינו כי אם נראה כך ויותו מופרד ממקור כללותה. כן, יצירה יהודית, בוודאי אנחנו המצאנו את הנצרות. אתה שואל, האם כל מה שיהודי העוזב את עמו עושה, זה בקרדיט שלנו? תשובה, לא, ודאי שלא. אבל יש הרבה דברים שנעשו על ידי יהודים שבגדו בנו, והחותם של יהדותם נותר בהם. למשל, הנצרות. אין נצרות בלי יהדות. כלומר, הנוצרי זקוק ליהודי כדי להגדיר את עצמו. היהודי במידה מסוימת לא זקוק לנוצרי כדי להגדיר את עצמו. במידה מסוימת. נכון. אז ברגע שמישהו טוען שהוא היהודי החדש, אז הוא מגדיר את עצמו ביחס ליהודי. ברור. אם אני אומר, אני המודל המשופר של הסימן שאני מגדיר את עצמי ביחס למודל הישם. ברור, שלא לדבר על זה שבאמת הנצרות ספוגה ביהדות, בהרבה מאוד דברים. עכשיו, היא לא ספוגה רק מיהדות, וזאת אולי הבעיה. היא ספוגה גם באלילות הליניסטית. בסדר. אבל בסופו של דבר, בלי היהדות לא הייתה נצרות. לא רק על ידי יהודים, על ידי היהדות. כלומר, הרעיונות שעמדו ביסודם של הקומוניזם או של הליברליזם וכדומה, היו רעיונות תנכיים מובהקים. אפילו המשפט הבינלאומי, כן, אנשים כמו גרוטיוס וסלדן שיסדו את המשפט הבינלאומי, הושפעו באופן מפורש, הם כתבו את זה, מהתורה של מצוות בני נוח, כפי שהיא כתובה ברמב״ם. כלומר, הדברים האלה השפיעו עליהם. כן? למשל, היה יהודי מאוד מקולקל, קראו לו שפינוזה. שמעת עליו? כן, ברוך שפינוזה. רואים ש... איך אומר הרב קוק במקום אחר? רק אדם שבא משורש האומה הישראלית יכול היה להגות את רעיון האחדות האלוהית באופן שהוא הגה אותה. למרות שהוא אפיקורוס. אבל... מה? הוא פנתאיסט. הוא פנתאיסט עם הרעיון עמוק מאוד של אחדות. כל הפנתאיזם אצלו בא בגלל תביעת האחדות. וזה אומר הרב בגלל שורשו היהודי. כן. אני אמרתי שהנוצרי זקוק ליהודי כדי להגדיר את עצמו. כלומר, אין הגדרה לנצרות בלי היהדות כרקע. אצל היהודי במידה רבה זה לא כך. כלומר, אנחנו עצמנו גם אם לא הייתה נצרות. אבל מאחר ואנחנו חלק מן ההקרנה שלנו בעולם זה ההתמודדות עם היריב הזה, אז זה גם במידה מסוימת מגדיר אותנו. אני גם מוגדר על ידי מי שאני נלחם בו. אתה יודע, כשאתה נותן מכת אגרוף חזקה למישהו, אז משהו ממנו נשאר עליך. כן. אבל עוד בגולה התחילה תקופת ההשכלה. זאת אומרת, הליך החילון לאו דווקא לתחייה הלאומית. נראה לי שחסרה מילה, אבל לא כל כך נורא. נכון, אני אף פעם לא טענתי אחרת. הלאה. מה? מה קשה?
תגיד,
זה, אנחנו נשמח לשמוע.
אני רוצה להגיד מניסיוני הדל, שאנשים שנותנים אגרוף,
שמה ש?
נותנים אגרוף למישהו, אמרת קודם, אם אוזניי אינה מטעות אותי.
לא, לא מטעות כלל.
לפעמים זה שנותן זה הרבה יותר כואב לו.
ודאי.
אם יש לו אהבת חינם, ואני מכיר עוד כאלה.
אני אפשר יותר מזה, אם אני נותן אגרוף למישהו ויש לו שיריון מברזל, אז היחיד שסובל זה אני.
לרוב אני הייתי, אני ירמי, הייתי שובר את השיריון, לרוב. כי לא הייתי עושה את זה עם היד, אלא עם הנעל עבודה.
כל הכבוד. אבל תראה שנעל העבודה היא בדרך כלל צריכה, היא לא שלך אישית, היא צריכה לחזור אחר כך למחסן של הקיבוץ.
אחרי שהצבעים אצלם איזשהו דבר בעבודתי בילדותי, בנעורה יותר נכון, רק נעל מברזל, בטיחות, נטו.
כל הכבוד. כן, בבקשה?
אי אפשר להתעלם מזה שהדת היחידה שכבשה את כל העולם והקפיטליזם. איפה הקרדיט שלנו בה?
אתה אומר שהדת היחידה שכבשה את כל העולם זה הקפיטליזם, איפה הקרדיט שלנו בא? אני מכיר משפט מאוד מעניין, לנוכרי תשיך. נכון? אגב, תדע לך, אני חי יותר מזה, אני חי אפילו יותר מזה. ההתפתחות הכלכלית של אירופה בתקופה הקרולינגית, וכאן ואילך, הייתה בזכות היהודים. ואני אגיד לך גם למה. היהודים היו היחידים שהיה להם רישיון למסחר. מאחר ולא הייתה להם מולדת, לא היה להם שורשים. כיוון שלא היה להם שורשים, הם היו יסוד המסחר הבינלאומי.
אבל קודם באידיאולוגיה של אדם
שאלה מעניינת, לא יודע. לא יודע. כן. בבקשה. אם כן, אני אגיד לך משהו. יש מאמר מעניין מאוד של החתם סופר על כלכלה. ושם הוא מדבר על המעמדות השונים והמשמעות שלהם וכו'. דבר מאוד מעניין. כלומר, עבור זמנו זה די מקדים את זמנו. אבל טוב, הוא אחרי אדם סמית. כן, בבקשה. מה זה? מה מהנצרות נשאר אצלנו? המון. כל ה... למשל, הזרם הפוליטי הנקרא שמאלנות. מאיפה הוא בא? זאת הגרסה הפוליטית חילונית של הנצרות. נכון?
ארוך. זה לא מהיהדות, זה מה...
לא, לא, זה בא מהנצרות.
כן, אבל זה לא בתוך ה...
זה לא במערכת של היהדות, זה לא נכון. ואני אגיד לך יותר מזה, היחידים שנאמנים באמת למוסר הנוצרי זה היהודים. כי הם המציאו אותו. כלומר, הנוצרים, הלא יהודים, מדברים במונחים של הגשת הלחי השנייה, אבל הם לא מתכוונים לעשות את זה. היהודים, הם מדברים נגד זה, אבל הם עושים את זה. כן, זה, לא, זה משהו שהוא בטבע של הזהות היהודית. ואלמלא התורה, לך תדע מה היה קורה לנו. אבל, שלום, לא, קודם כל השואל אומר, להתפרקות הפיקציה הערבית. מזמן לא פגשנו אותו, נכון?
זה כבר התרחמם, זה לא רק הירדני. זה כבר כל הערבית, זה כבר הרבה יותר טוב.
שלום כבוד הרב, הקיבוצניק לשעבר התכוון לסיפור עם רבי אריה לוין, והסתירה שנתן לתלמיד. חג שמח. איזה דברים יפים. טוב, אולי נמשיך, מה דעתכם? טוב. וכל מה שהוא נבדל ממנה, ומנוגד לה. אינו כי אם נראה כך, ביותו מופרד ממקור כללותה. אבל בשוב הכל להופיע בה כאחד, יוכר תוכנה העצמי שהכל הולם ומתאחה בקרבה. יש ביטוי מעניין בתלמוד במסכת סנהדרין. אחד החכמים שואל את החבר שלו, מי שמיע לך אימת עתה בר נפלה? אמר למן בר נפלה? אמר למשיח. אמר למשיח בר נפלה קרית לה? אמר להין, דכתיב, ביום ההוא הקים את סוכת דוד הנופלת. ברור? מה לא ברור? הארמית. אתה לא יודע ארמית? טוב. אז חכם אחד שואל את חברו, האם שמעת מתי יבוא בין הנפלים? בין הנפלים. אם אתה אומר על מישהו שהוא נפל, זה כבר לא יפה, נכון? בין של נפל, יותר גרוע. בין נפלים, ממש מבזה, נכון? אז אחד שואל את חברו, תגיד, מתי יבוא בין הנפלים, בר נפלה? אומר לו, מי זה בין הנפלים? אומר לו, זה המשיח. אומר, למשיח אתה קורא בין נפלים? אומר לו, כן. שהרי כתוב, ביום ההוא הקים את סוכת דוד הנופלת. בואו. עד כאן הבנת עכשיו? זה תורגם לעברית. מה לא מובן? הרי אתה רוצה כבר פירוש, אבל קודם כל להבין את המילים. המילים ברורות? בסדר. עכשיו, האם אתה חושב שאני לא מתכוון להסביר את זה? אני מתכוון להסביר. טוב, הכוונה שיש בעולם הרבה הפלות משיחיות. למשל, הייתה הפלה משיחית שקראו לה הנצרות. הפלה משיחית, קומוניזם. הפלה משיחית, רומא. וכדומה, כלומר, הרבה הרבה מאוד הפלות היו במהלך ההיסטוריה. והשאלה היא, האם ההפלות האלה, הניסיונות האלה להביא תיקון לעולם שנכשלו, האם הניסיונות האלה הם נכשלו טוטל, או שישאר מזה משהו? התשובה היא שמכל דבר כזה נשאר תמיד גרעין בסיסי שיש לו שייכות לנצח. מי שקולט ביחד, אוסף בבת אחת את כל הנתונים האלה מכל ההפלות, הוא המשיח. מובן? זה ברור מה שאני אומר? יפה. אז זה מה שאומר כן גם הרב. בשוב הכל להופיע בה כאחד, יוכר תוכנה העצמי. שהכל הולם ומתאחה בקרבה. וכאן הביטוי היפה של הגמרא, ועתידין כל הנביאים אומרים שירה בכל אחד. סימן שעד עכשיו הנביאים אומרים שירה, אבל לא בכל אחד. יש נביא שאומר דבר אחד, יש נביא אחר שאומר משהו הפוך. ואז אתה שומע את זה, אתה אומר לעצמך, וואי, זה ממש קקופוניה. אי אפשר לשמוע את כל הקולות האלה בבת אחת. אבל עתיד לבוא, כל הנביאים מסכימים. שנאמר, כל צופייך נשאו קול, יחדיו ירננו. למה? כי עין בעין יראו בשוב השם ציון. עכשיו, מה זה כי עין בעין יראו? איך אפשר לשים עין בתוך עין? תנסו לעשות את זה, זה לא בדיוק עובד. אלא צריך ניתוח. מי שיש לו עין בתוך עין צריך ניתוח. מסביר הרב צבי יהודה קוק שצריך לכוון את העין האנושית כנגד העין האלוהית. בעין האנושית אנחנו רואים פירוד בין הדעות, ומצד העין האלוהית אנחנו רואים אחדות בין הדעות. הכל מתאחד.
לכן לפני בריאת האדם אני חושב או שאני טועה, הפרה-היסטוריה זה היה.
שמה?
שהיו לך חיות שהעולם לא יכל לסבול את זה, אפילו עם בני אדם שהם טיפה יותר בנותר האדם מהבהמה.
אכן כן, כי דבריך כן הוא. כן, בבקשה אדוני.
אני רוצה רק להבין. אנחנו דברים על המשיח שאמור לרכז את הכל. בתקופה של שלמה למשל, היה כבר ריכוז ראשוני כזה? זאת אומרת, שעדיין לא חווינו את החוויה של משיח. לאורך כל התקופה. זאת אומרת, הנצרות זה לא זה, והאסלאם זה לא זה, ורומא זה לא זה, וכל דבר לא זה. מלכות שאול לא הייתה בדיוק מה שזה, מלכות דוד בקצה שיפורים, שלמה לכאורה, תנך מתאר אותו כסי. נכון או שאני טועה?
מה השאלה שלך?
השאלה שלי, אנחנו מדברים היום על משיח. ראינו פעם דבר כזה? או שבעצם הדבר הזה כל הזמן הולך ומתרחק מאיתנו, ותמיד יש עוד בר נפלה, ועוד בר נפלה, ועוד בר נפלה. וזה ייקח עוד מיליון שנים. אין סוף למבצע שיפורים.
אוכל לשאול אותך, האם היית פה כשלמנו את המאמר הנקרא למהלך האידיעות בישראל, מת הרב קוק? כן, מה הוא אמר על ימי שלמה? זאת הבעיה. לא, זה אומר שאני מורה גרוע. לא, השאלה היא, אני מערער האם להפסיק ללמד, כי אני מלמד דברים, ודברים אנשים לא זוכים.
העם היה על הפנים.
העם היה על הפנים. זאת אומרת שהייתה משיחיות בכלל ולא בפרט. כי שלמה חשב שהוא יביא תיקון לעולם דרך בית המלך. אם דייק יותר, דרך חדר המיטות של המלך, על ידי שהוא יישא את כל הנסיכות שבעולם.
אז זה כלל
או פרט עדיין? זה כלל. כי המלכות זה כלל. לכן מלכת שווה בא אליו.
זה עד השנים האחרונות
בגדול. מובן מה שאני אומר? כן.
אבל לא אצלנו.
מה?
את מה שאתה אומר, את הכאב בימות משיח, ובאפת אין שום ציפייה
ושום... אתה אומר את דברי הגמרא. שהתלמוד אומר, פן יבואו ימים אשר תאמר איני בהם חפץ, אלו ימות המשיח. נכון? זאת אומרת, ימות המשיח, מה? כלומר, ימות המשיח זה לכאורה בסה. כן, מה עושים ימות המשיח? זהו גמרנו, אין מה לעשות עוד. נכון? אלא אם כן יש לך מה לעשות אחרי זה. כלומר, ימות המשיח, בתפיסה היהודית לפחות, זה לא סוף ההיסטוריה, אלא זה התחלת ההיסטוריה. בינתיים ההיסטוריה היא בפרה-היסטוריה. אנחנו במלחמות, מחלות, קינה ושנאה ותחרות, זה בלתי נורמלי.
אז לא יכול להיות
פתרון אוטופי? בוודאי שלא. כלומר, מה שאומרים, זה מה שאמר שלמה המלך. תן חלק לשבעה וגם לשמונה. מי שיש לו יום שמיני אחרי היום השביעי שלו, גם ליום השישי שלו יש משמעות. כן, אנחנו רוצים...
היא לא מצליחה.
מה שעבוד, האוטומית מוצלחת. לא, אנחנו משלימים את התהליך ההיסטורי הראשון. יש משימת ההיסטוריה שלנו. משימת ההיסטוריה שלנו זה ימות המשיח. מכאן ואילך נפתחות משימות היסטוריות חדשות. יש לנו היסטוריה מסוג אחר. איך אומר התלמוד? כשם שהארץ משמטת אחת לשבע שנים, כך העולם משמט אחת לשבעת אלפים שנה. זאת אומרת שיש לך יחידות היסטוריות של 7,000 שנה, ואנחנו בתוך אחת מהן. אבל יש תוכנית כוללת, תוכנית על, של היובל הגדול, של יחידות של 50,000 שנה וכדומה. סינגולריות, מה זה קשור לעניין שלנו? מהי ההגדרה היהודית לסינגולריות?
לא הבנתי. אני אומר, כמו שאני שומע, זה ימות המשיח, זה
הכוונה. ימות המשיח זה סינתזה. למה סינגולריות? לא צריך להגזים. מתוך הסינתזה, מתוך כך אנחנו פותחים היסטוריה עם משימות חדשות. יש תורה אצל המקובלים נקראת תורת השמיטות, אם שמעת על זה, של המיוחסת לרבי נחוניה בן הקנה, שלפיהם כל 7,000 שנה זה מתאים לספירה אחרת. יש רק ויכוח באיזה ספירה בדיוק אנחנו כעת, אם בספירת הגבורה או בספירת הנצח. כן? אבל ברור שאנחנו בתוך תהליך הרבה יותר כולל. כמה יחידות של 50,000 שנה יש? לפי רבנו, בשביל ההיסטוריה הכללית של כל האדם כולו. 3,500 שמיטות? כמה יחידות של 50,000 שנה יש בהוויה? אז אני מסביר לכם שרבנו בחייה, בפירושו לתורה, אומר שיש 18,000 כאלה. כן? זה גמר מפורשת, מסכת עבודה זרה, שהקדוש ברוך הוא שט על קרוב קל שיש לו, שנאמר וירכב על קרוב ויעוף וידי על כנפי רוח, והוא שט ב-18,000 עולמות שיש לו. ה-18,000 כפול 50,000 זה 900 מיליון, זה המסגרת הכללית של ההיסטוריה האנושית לפי רבנו בחיים. השאלה איך להבין את זה. הארי הבין שזה מקביל. רבנו נחוניה בן הקנה הבין שזה ברצף. מי אנחנו שנכריע בין הרים? טוב, אני לא מבינה כל כך. אבל האישיות הפילוסופית האחרונה מוכרת ביותר באופן עממי הדוגלת בשיטה הקפיטליסטית היא איין רנד, שאף פרסמה את הדברים בספרי קריאה שנפוצו בעולם, והיא כמובן יהודיה. אמת, אבל השאלה היא האם השיטה של איין רנד מבטאה את יהדותה או שלא. הדבר הזה נתון למחלוקת בין תלמידיה. למשל הפילוסוף אוהד קמין טוען שכן. כן, האובייקטיביזם, טוב, האובייקטיביזם שלה גם מצדיק את הקפיטליזם. הוא אתאיסטי אגב. בסדר, אז השאלה האם זה יהודי או לא. איין רנד התכחשה ליהדותה ולהשפעת יהודיותה על משנתה. אבל השאלה היא האם זה לא בעל כוחה בכל זאת פורץ, וזה כבר נתון למחלוקת בין מפרשי דבריה ותלמידיה. אז האם זה אומר שמשיח לא יופיע עד שיושלמו כל ההפלות העתידות להיות? יכול להיות, כן, אבל אולי כבר גמרנו עם כל ההפלות, זהו. המשיחיות האחרונה הייתה לפני 22 שנה, ומאז לא קמה משיחיות חדשה, כן? מה? הסכמי אוסלו, הסכמי אוסלו. זה הייתה משיחיות מאוד מזרח תיכון חדש. לאחרונה יש משיחיות מסוג חדש בכל זאת, הירוקים, איכות הסביבה וכדומה. ויכול להיות שיש עוד כמה דברים פה ושם, פוסט-מודרניזם וכדומה. אבל אנחנו כבר די קרובים, אני חושב, למיצוי כל הצורות. טוב, כן. מה אתה רוצה מגוג ומגוג? כן, לך תדע, אנחנו לא, איך אומר הרמב״ם? אף אחד לא יודע בדיוק מה הסדר של הדברים האלה. איך יהיה עד שיהיה. טוב, אז איפה היינו? וכל מה, אז כן, אז גמרנו את פסקה י' ב', אנחנו יכולים, אם כן, לדהור לעבר פסקה י' ג'. כן, מה שדיברנו לפני כן, זה שכנסת ישראל מופיעה בצורותיה השונות, נכון? עכשיו אנחנו מבינים עוד יותר עמוק שהאור האלוהי פועל בעולם בצורות שונות. כן.
מה? יש משהו ייחודי בתהליך הסינתזה שאומר עם ישראל ביחס לעמוד, ביחס לעמוד שעושות גם תהליך דומה?
האם יש משהו ייחודי באופן שבו אנחנו מסנתזים לעומת הסינתזות של שאר העמים? זאת שאלתך? תשובה, בוודאי שיש משהו ייחודי שאנחנו כוללים. ואילו שאר האומות אינן כוללות. התוצאה, האם בתוצר הסופי כלולים כל הערכים או שלא? כן, בבקשה אדוני.
מה שנקרא מנדטיזציה זה לא נטייה לכך?
כן, כן, נכון. הגלובליזציה, הכפר הגלובלי וכדומה. כן, זה גם רעיון יהודי ביסודו, נכון? ונברחו בך כל משפחות האדמה, כמה שאני זוכר. ודאי שבא מעם ישראל. אל תשכח שכל זה קורה בתקופה שעם ישראל חוזר לארץ. ואם אתה חושב טוב טוב מה שקורה מתחת לפני השטח, אתה רואה שההתאחדות הזאת של האנושות מכוונת, אני אומר כאן דבר קצת, הייתי אומר על גבול הפרנואידי, אבל זה מכוון נגדנו, בסופו של דבר. כלומר, זו ההתארגנות של מה שנקרא למה רגשו גויים ולאומים נוסדו יחד על השם ועל משיחו. זה בדיוק התזה ההפוכה של הפרוטוקולים של זקני ציון. זה הפרוטוקולים של זקני העולם. לא, לא, יש הבדל. מה שהפרוטוקולים של זקני ציון אומרים זה שהיהודים רוצים להשתלט על הכל. מה שאנחנו אומרים זה בדיוק הפוך, שאנחנו קולטים את הכל בתור אספקלריה. מראה. אנחנו משפיעים על האנשים בתור מראה. כלומר, אנחנו משמשים כאספקלריה כללית, שמתוכה כל האנושות יכולה להכיר את עצמה. אבל לא מכוח תוכן יהודי ספציפי שמשליט את עצמו על אחרים, אלא בתור תוכן המגלה לאחרים מהם. כלומר, אנחנו מעמידים מראה מול הפרצוף של האומות. ולכן הם שונאים אותנו, כי אף אחד לא אוהב לראות את עצמו במראה.
זה האידיאל, אבל כל הנפלים...
לא, זה לא שלנו, זה לא מכוון. אף אחד לא התכוון לעשות את זה. אביחי, התכוונו לייצר את הפרוידיזם ואת המרקסיזם. באיזה בית מדרש חשבו על זה, תגיד לי. טוב.
אני רוצה עוד מילה בהקשר למילה אחת שאמרת. אמרת מראה, ואני סליחה חושב שהתמונה הכי יפה שניתן לתלות בסלון זה מראה.
כן, אבל
אמרת אבל אתה לא מרשה. השאלה עד כמה, אז אני לא יודע אם זה...
ברור שמראה, למשל באוטו, אתה חייב. אתה לא יכול למצוא בלי מראה.
בכל דור ודור, חייב אדם לראות את עצמו.
וחוב זה משהו שונה, מה הוא אמר?
הוא אמר שבכל דור ודור, חייב כל אדם לראות את עצמו. וכן, יש הכרח שיהיה מראות.
אבל שלא היו מראות, זה ידענו מהגדה, אבל היום יש מראות.
כן, מראות, יש גם מראות נגעים. יש גם מראות נגעים.
יש מראה מטעם
על בדץ. כן. היצירה האלוהית. אז עכשיו אנחנו מדברים לא על כנסת ישראל, מבחינת האידאה הלאומית של עם ישראל, אלא על האידאה האלוהית שבעולם, שגם היא פועלת. אתם זוכרים שבמאמר למהלך האידאות בישראל, הסביר לנו הרב שההיסטוריה היא זירת ההתגוששות, אם אפשר לומר, של שתי אידאות. האידאה האלוהית והאידאה הלאומית. גם האידאה הלאומית יש לה הופעות שונות במהלך ההיסטוריה, וזה מה שלמדנו בפסקה י' ב', וגם האידאה האלוהית יש לה הופעות שונות במהלך ההיסטוריה, וזה מה שאנחנו עכשיו לומדים בפסקה י' ג'. הבא נקרא. היצירה האלוהית המתגלה בעולם, כוחה מלוא עולמים, מופיע על היצורים כולם, ושואף להשלמות היותר עליונה. כלומר, לפי מה שנאמר כאן, העולם הוא כמין הופעה של אידאה אלוהית. וזה בכללות הכל. כן, מצד הבורא. בכללות כל ההוויה. מתוך כך, הרי הוא מבלה את מעשה ידיו. כן, יש ביטוי כזה במדרש. שבשר ודם, מעשה ידיו מבלים אותו. ואילו הקדוש ברוך הוא מבלה את מעשי ידיו. נכון? יוצר יצורים ומוציא את צורתם השלמה לפועל. זה מזכיר קצת את הקדמונים שאמרו שהכל זורם. מכירים את הביטוי הזה? זה הרקליטס. הוא אמר, הכל זורם. ואין אדם נכנס באותו נהר פעמיים. ותלמידיו אמרו, גם לא הנער עצמו. הכל מתחלף, תמיד, תמיד. כן, אז מה הוא אומר כאן? מתוך כך, הרי הוא מבלה את מעשי ידיו, יוצר יצורים ומוציא את צורתה מהשלמה לפועל. והצורה מתעזרת בגבורה ומתגברת ליצור יצירה יותר נשגבה. כלומר, כל הזמן יש השתלמות מתמדת, יותר מפוארה, יותר עדינה ומוסגבת. יש ביטוי כזה, הקדוש ברוך הוא בורא עולמות ומחריבם. למה הוא מחריב אותם? כדי שיהיה עוד עולם, יותר מושלם, יותר טוב. והיא מוחקת את התגלמות הצורה הבלתי נשלמה. זה נשמע קצת אכזרי מה שכתוב כאן. למשל, התורה מספרת שהייתה אנושות מפוארת לפני המבול. ומה קרה לה? היא נמחקה. לא לגמרי. נשארה משפחה אחת. ולמה נשארה, למה נמחקה הצורה הקודמת? כי כבר היה מודל חדש, אלטרנטיבי, יותר טוב, במשפחה של נוח, ולכן בגלל נוח נמחקה הצורה הקודמת. לכן הנביא מכנה את המבול מי נוח, כאילו שנוח הביא את המבול. זה נראה מה? משהו כזה. זה חריף, כן. אז מה שאתה אומר זה חריף מאוד. אבל אפשר לומר כזה דבר. יש ביטוי של רבי פנחס מקורץ. רבי פנחס מקורץ אומר שהצדיקים צריכים להתפלל על הדור. למה? כי זה אשמתם שיש בעיות בדור. ולמה זה אשמתם? בגלל שבגלל צדקותם, הקדוש ברוך הוא מרשה לעצמו לבטל את האחרים. כי צדקותם מקטרגת על האחרים. הוא מביא ראיה לזה. הוא אומר, 10 דורות מאדם ועד נוח. לא קרה שום דבר. הגיע צדיק אחד נוח, יש מבול. 10 דורות מנוח ועד אברהם. לא קרה שום דבר. הגיע צדיק אחד אברהם, סדום ועמורה נהפכים. מסקנה, זה השמתם של הצדיקים. ולכן הצדיקים... מה? אז השאלה היא, האם הצדיקים צריכים בגלל זה לא להיות צדיקים? הם לא יכולים לא להיות צדיקים, אסור לא להיות צדיק. אבל הם צריכים להיות צדיקים באופן שלא יקטרג על הדור, אלא יעלה את הדור. זה המבחן של חסידות הצדיק.
אבל הרב, אתה רואה את הכרגע מודל שתמיד יש קריסה של המצב הקודם.
אלא אם כן, אתה יודע להעלות את המצב הקודם.
אבל איך הם לא יכולים להעלות אותו?
זה כבר עבודה שלהם. משל משה רבנו, הקדוש ברוך הוא אמר לו, וואי, איזה יופי, מצאתי דתי אחד בכל הסיפור. בוא נהרוג את כולם, נשמור אותך. אומר משה, על גופתי המתה. בסדר, אז הוא הציל את כולם.
אבל תמיד התיאלות שלנו בסוף שהדור לא היה ראוי. זה לא בגלל שהדור לא מוכן את השאלה.
למה הדור פתאום מתגלה כלא ראוי? בגלל הצדיק שאלה את הרף.
ללא התאמה עם הדור.
נכון.
סתם מפחד. אחד מהחיילים בפיס, כל היתר על הפנים, כולם לאנשים, הם תראו גמור.
נכון, בדיוק.
אבל המתושן החיילה יותר צדיק.
מה?
המתושן החיילה יותר צדיק ממנו.
איזה קושיות, אני הבאתי את הרעיון ואני מבקש להתמקד ברעיון ולא בקושיות צדדיות.
עוד שאלה לגבי האישה הצרפתית ואליהו.
הצורפית
היא אמרה את זה באותה הטענה?
כן, בדיוק. מדוע באת אליי להזכיר את אבוני?
אבל גם זה היה קיירים קצת, כאילו מה שהם מסתכל רק על
נכון, כי כל זמן שאין צדיק, אז הקדוש ברוך הוא אומר, טוב, זה מה שיש. אין טענות, כי אין ממי ללמוד. ברגע שיש מישהו שאפשר ללמוד ממנו ואתה לא לומד, יש קטרוג.
העולם נענש בגללנו?
מה?
העולם נענש בגללנו?
בין היתר, כן.
זה לא קצת
ניטשה? זה לא קצת ניטשה. מה פירוש הסיסמה שאמרת?
בעצם התורה שלו,
שצריך להשמיד
את כל
אתה מדבר על כאילו מה שנקרא ברירה, כן? ברירה של ההתאמה, זה נשמע, כן, דרוויניסטי כזה.
על אדם, ואז אפשר להשמיד את כל
כן. תראו כל הדלו בטוח שניטשה התכוון לזה. זה מה שעשו ממנו. דבר נוסף, יש קצת הבדל. זה נכון בעולם של החיות, מה שאתה אומר, אבל אנחנו לא חיות, רק בני אדם.
אבל אנחנו כן. זה מה שקרה, כל פעם היה מודל משופר,
כן, אבל יש הבדל בין מודל משופר מבחינה מוסרית לבין מודל משופר מבחינה טבעית. אצל החיות אין ברירה, כלומר מי שיותר חזק הוא שורד. כן, אבל בתוך הרע יש גם טוב, ולכן יש עבודה של הטובים להעלות את הרעים. בסדר? זה עבודה. כלומר יש פה איזה שינוי לעומת העולם הטבעי.
אבל בהיסטוריות כל פעם
לא תמיד. לא תמיד. זהו, זה מה שקרה, זהו יום הבוחר. אפשר להעלות את זה. כן.
תורת
הנאצים.
תורת הנאצים. תורת הנאצים.
כן. נכון, ואנחנו לא אומרים כך. נכון? יש תיקון העולם. לתקן עולם מלכות שדה. יש ביטוי מאוד מעניין. שאנחנו אומרים אותו פעמיים באהבה. בכל יום תמיד. שמה ישראל? השם שהוא אלוהינו ולא אלוהי האומות. כן? אומרים זה כל בוקר, נכון? גם כל ערב. השם שהוא אלוהינו ולא אלוהי האומות. נו, אז מה המסקנה? שצריך להשמיד את האומות? לא. עתיד להיות השם אחד לכל האומות. כך אומר רש"י בפירוש הפסוק הזה. כן.
צריך להתפלל לצדיקים שיזהו את ההפרש הזה בין התורה לבינה?
צריך להתפלל לצדיקים, נכון. שידעו לזהות את זה. מה אתה אומר?
אני חוזר לשאלה שאמרתי לגבי המתיישבים בארץ ומה שקרה בשואה. כן? תמיד יש את השאלה מי הוא הסמן הימני שכולם צריכים להתיישר לפיו.
נכון.
היום בארץ, מי הסמן הימני? התשובה של סינתזה היא לא תשובה נכונה במקרה הזאת, כי הנוסחה המודל שאנחנו מוצאים פה הוא מודל נכון, אבל השאלה...
הנוסחה של סינתזה היא תמיד נכונה, אני אסביר לך למה. אתה לא יכול לנצח יריב, פוליטי, אידיאולוגי, מוסרי, לא משנה מה, אם אתה לא מאמץ את נקודת האמת שיש בו. מובן?
זה הסוד והפשט.
אמת. ובכן, אני מציע שכדי שנספיק עד המבזק, שנקרא. כן. והיא מוחקת את התגלמות הצורה הבלתי נשלמה, ועושה את דרכה בהופעה של חיים יותר שלמים, של מציאות יותר מתוקנת. בחיים הלאומיים המתגלים בעולם, שהנשמה ההיסטורית מתגלה בהם, אור אלוהים זה, אש אוכלה הוא. זה כתוב כאן. אלה שאוכלהו. לעמים כולם, שהם חולפים ועוברים, צורתם מתמחקת, כדי ליצור יצירה לאומית יותר שלמה. עמים עולים ונעלמים. אז מה נשאר מהם? ניצוץ. והניצוץ מתחבר אל כנסת ישראל. מה? איך? בהרבה אופנים. הרשמים של כל התרבויות שדרכם עברנו, נותרו בזהות שלנו. למשל, איפה אתה רואה שריד למצרים העתיקה היום? היהודים. היהודים, אנחנו המצרים האחרונים. נא להכיר. בסדר? מה שהיה במצרים העתיקה, הותיר רושם כלשהו בזהות שלנו. אנחנו אחרוני המוהיקנים. רק בישראל באה התכונה הלאומית למקום מנוחתה, והשכינה נחה בציון, ויש השם האחוז בה, מחיה אותה ומעמידה. הווה לה לאור מאיר ומחמם, ולא שורף ומחלה. ואתם הדבקים בשם אלוהיכם, למרות זה שאתם דבקים בשם אלוהיכם, חיים כולכם היום. עד כאן להיום.